כל חי אונליין 93fm.co.il כל חי, המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
מהדורה המרכזית, מתווה הגז יוצא לדרך. הממשלה אישרה הבוקר להעביר לידיה את הסמכויות שיאפשרו לעקוף את הממונה על ההגבלים ובכך לאשר את הסכמי הגז עם החברות. השר להגנת הסביבה אבי גבאי היחיד שהתנגד. שלושה נמנעו בשל חשש לניגוד עניינים, הם שר האוצר כחלון, שר הרווחה חיים כץ ושר השיכון יואב גלנט. אופוזיציה, הדעות חלוקות. ישראל ביתנו הודיעה כי תתמוך במתווה הגז. ביש עתיד הבהירו כי המפלגה באופן עקרוני תומכת, אבל בתנאי שיוכנס מנגנון לפיקוח על המחירים וההליך יבוצע בשקיפות מלאה. חוק הכשרות לא עלה להצבעה במליאת הכנסת בשל חילוקי דעות בין ש"ס לכולנו. החוק יחייב עסקים שרוצים להכריז על עצמם ככשרים להציג תעודת כשרות של הרבנות הראשית. גורמים בשס אומרים כי המחלוקת עם כולנו אינה עקרונית וכי כבר בימים הקרובים החוק יאושר. בית כנסת בשכונת גבעת מרדכי בירושלים לזכרן של יעל ואביגיל גרוס, זכרונן לברכה, יובא לאישור מליאת העיר בירושלים. כך החליט ראש העיר ניר ברקת בפגישה עם הנציגים החרדים. הדיון על בית הכנסת יעשה מבלי לקרוך את אישורו באישור בניית הספורטק בעיר. וסגן ראש עיריית ירושלים, הרב צביקה כהן, מודיע היום כי העירייה תממן בבין הזמנים הקרוב מלגות לבני ישיבות בהיקף של 600 אלף שקלים. איך בדיוק זה יעבוד? נשמע בהמשך. המהדורה המרכזית כאן בכל חי, עורכת אסתי פלד, על הביצוע הטכני מנדיאור, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. דובר הרבה בסוף השבוע הזה על מתווה הגז. הממשלה היום לוקחת לידיה את הסמכויות שעוקפות את הממונה על ההגבלים, ובכך הדרך לחתימת הסכמים עם החברות השונות, בעצם הדרך הזו סלולה. שלום לכתבת המדינית של גלי צהל, ליל שחר, ערב טוב.
ערב טוב.
בעצם הממשלה הפכה להיות כולה היום במקומו של אריה דרי, שלא רצה לחתום ברגע האחרון ביום חמישי.
נכון, למעשה השרים התכנסו והצביעו, למרות שבעצם הם לא יודעים את פרטי ההסכם, הם לא קיבלו את נוסח ההסכם, אבל הם הכריעו היום והחליטו לעשות איזשהו הליך חקיקה מהיר כדי לעקוף את הממונה על ההגבלים דיוויד גילו ולאשר את המתווה שמתגבש מול תשובה ונובל אנרג'י. היה שר אחד שהתנגד לעניין הזה, השר להגנת הסביבה גבאי. מלבדו למעשה כל השרים תמכו, למעט שלושה שרים שמנועים להשתתף בהצבעה בעניין, ואלו שר האוצר כחלון, השר יואב גלנט והשר כץ, חיים כץ.
אכן, מכאן הסיפור הזה יגיע לכנסת, ושם כמעט היה לאופוזיציה רוב, שהרי אם אבי גבאי יתנגד גם בכנסת, ושלושת השרים הללו לא יוכלו להצביע, הרי שהיה אמור להיות רוב לאופוזיציה, אבל ישראל ביתנו היא שפתאום מצביעה יחד עם הקואליציה.
נכון, ישראל ביתנו משגרת קרש הצלה לנתניהו. צריך לומר שכבר היום בבוקר היה ניכר ששר האנרגיה שטיינית וראש הממשלה לא מאוד לחוצים, הם סמכו על ליברמן ואולי גם על יאיר לפיד שיעשו בשבילם את העבודה ולא התנגדו למהלך הזה. ובאמת כמה שעות לאחר מכן הגיעה ההודעה, ובאמת ישראל ביתנו כנראה תתמוך במעקף הזה שעושים לממונה על ההגבלים. אבל צריך לומר שבעצם אפילו לא צריך שישראל ביתנו תתמוך, או שכל חברי הכנסת של ישראל ביתנו יתמכו, מספיק שהם יעדרו מההצבעה הזאת או יימנעו, ו אולי אחד או שניים יתמכו וכבר
יש לה קואליציה רוב. ואיליל, רק לסיום, ככה לסבר את אוזני המאזינים שלנו, מה הולך להיות עכשיו? כולם שומעים על הגז, על הטייקונים, על ההפגנה אתמול בתל אביב, על התמיכה היום של הממשלה, מה הולך להיות מחר בבוקר?
תראה, בסך הכל מסתמן ש הפרטים של המתווה הזה עדיין לא ברורים עד הסוף, ובכל יום ובכל בוקר אנחנו שומעים על עוד איזה פרט שדלף. יש הרבה מאוד ביקורת על ההסכם הזה, אבל נראה שבעצם יכול מאוד להיות, וכנראה שזה מה שקרה, שנעשו הרבה מאוד טעויות לאורך הדרך, והיה צריך כבר לפני כמה שנים לעצור את המהלך הזה. אבל ברגע שהגענו לנקודה הזאת, עכשיו קשה מאוד להחזיר את הגלגל אחורה, כי אחוזים מול נובל אנרג'י ומול תשובה כבר נחתמו. הם השקיעו מיליוני שקלים ודולרים בקידוחים האלה של חיפוש הגז. ולכן עכשיו פתאום לפתוח את הכל ולנסות להוריד את המחיר בצורה ניכרת, די ברור, או לפחות כך התרשמו שרי הקבינט, שזה בלתי אפשרי.
שזה בלתי ישים,
ולכן אנחנו... משפט, תתבע את המדינה, ולכן בעצם נשארנו ביד עם מתווה שאולי הוא לא אידיאלי, אבל אם עכשיו מנסים עוד לתקן אותו ולשנות אותו, כנראה שהכל יתפוצץ, ובאמת לא נראה את הגז הזה יוצא הרבה מאוד שנים מהאדמה.
זו הדרך היחידה להוציא אותו, כך אומר היום ראש הממשלה. ליל שחר, כתבת המדינית של גלי צהל, תודה רבה.
תודה.
ערב טוב, אנחנו פונים עכשיו אל יושב ראש האופוזיציה, יושב ראש מפלגת המחנה הציוני, חבר הכנסת יצחק הרצוג, שלום, ערב טוב לך.
שלום, ערב טוב לך ולמאזינים.
בעוד ושרי הממשלה עסוקים בגז ובטייקונים, אתה מסייר באשקלון, בעוטף עזה, מדבר עם התושבים, רק שבוע שעבר, עוד כמה טפטופים, כמו שזה נקרא, של ירי מרצועת עזה. איך התחושה שם?
אנחנו באנו היום, סיירת המחנה הציוני בראשותי, לסיור, היינו באשקלון, ישבנו כל הסיעה, פגשנו ראשי המועצות, ראש העיר, פרנסי ציבור, מנהל בית החולים ברזילאי, אחר כך סיירתי אני אישית גם בעוטף עזה. הציבור מוטרד, האזרחים לא רוצים סיבוב נוסף, ואני הזהרתי מפני צוק איתן 2, בלי מוצא, בלי מהלך מקיף, גם צבאי מצד אחד, אבל גם מדיני מצד שני, אנחנו עלולים לחזור לסיבוב נוסף.
נדמה שאין משהו שיעצור את החמאס מלירות טילים ברגע רק שהוא יהיה לו והוא יוכל ותהיה שעת כושר.
אני לא יודע זאת, אני יכול לומר שהחמאס זה אויב, אבל אני חושב שאפשר להוביל מהלכים מנטרלי חיכוך, בין היתר בניסיון להגיע להסדרה ארוכה בעזה, יחד עם בעצם פעילות מדינית ענפה, מה שנתניהו דיבר עליו בשלי צוק איתן, דיבר על אופק מדיני ולא עשה כלום. ומי שלא מבין שיש קשר ישיר בין מהלך מדיני אמיץ שמרגיע את המצב לבין עוצמה צבאית, אז הוא לא מבין שום דבר. ולדעתי נתניהו החמיץ פה הזדמנות גדולה.
כן, אני רוצה לעבור איתך ברשותך למתווה הגז שהולך ומתגבש. הממשלה עוקפת היום את הממונה על ההגבלים. אתם כמובן מתנגדים, ראינו גם הפגנה אתמול בתל אביב. מה האלטרנטיבה? מה אתם מציעים? איך פותרים את הסוגיה הזו?
אני מציע, וחבריי, מציעים מצב של פיקוח על המחיר. כלומר, אנחנו מדברים על ספק עיקרי, יחיד, כמעט מונופול, הרבה מאוד שנים, כמעט 50 שנה, זאת החלטה גורלית מאוד. במצב כזה, רצוי ונכון, שיהיה פיקוח, שיהיה גורם ממשלתי, שאומר, סליחה, אני הריבון, אני קובע מחיר סביר, מחיר שהוא לא חונק את האזרח, תאר לך שעוד 10 שנים, הוא ספק יחיד, הוא יגיד, אני רוצה להכפיל את המחיר, אם לא, אני לא מספק לך גז. מה אתה עושה אז? אז כמובן, שנקבעה תקרת מחיר מסוימת, אבל יכול מאוד להיות שאפשר להוריד את המחיר, כאשר עלויות הייצור יורדות, מדובר בהפקת גז די קרוב לחופי הארץ. ולכן הטענה היא שאם זה יש מונופול, רצוי שיהיה פיקוח על המחיר.
ואיך אתם בעצם עונים על הטענה שנכון, יש תקרת מחיר, איכשהו מנסים לדאוג שהמחיר לא יתאפס יותר מדי, אבל אם נמשוך את החבל עוד קצת, הגז יישאר באדמה.
אני לא יודע מה זה הגז יישאר באדמה, מה פירוש הגז יישאר באדמה.
כבר לא יהיה משתלם לאף אחד להוציא אותו.
אני חושב שזה מאוד משתלם, אתה יודע שאני גם רואה בגז כלי מדיני, אני חושב שהגז חשוב, אבל יש פה הכרעה שנוגעת לחלוקת הון בחברה הישראלית, בצורה צודקת, ו אנחנו צריכים לוודא שיהיה איזשהו הליך שקוף בכנסת, שאליו יבוא הנושא לדיון. אחרת, אם הנושא כל כך פשוט, מדוע השר דרי ביטר באחת על סמכות שהוא כניסה לו על ידי הממשלה ביום חמישי, והחליט שהוא מתעקש שזה יבוא למליאת הממשלה, והממשלה מבקשת מאיתנו מחר להצביע על העברת הסמכויות, ואנחנו מתנגדים כאופוזיציה להעברת הסמכויות.
והאופוזיציה במקרה הזה לא כוללת את ישראל ביתנו, כלומר אין דעה אחידה באופוזיציה
בעניין. אני לא יודע מה תצביע ישראל ביתנו, כיוון שמר ליברמן טרם חזר מחול, וטרם קיבלתי עמדה רשמית שלו בעניין.
לגבי יש עתיד, יש לך מידע?
יש עתיד יצביעו נגד העברת הסמכויות, ככה גם כל יתר חברות האופוזיציה.
כי אם ישראל ביתנו יחד איתכם, החוק הזה לא יעבור.
העברת הסמכויות לא תתבצע, נכון.
משקיע, אתה משקיע בעניין הזה? כלומר, זה...
בהחלט.
יש
בהחלט, אבל נראה, נחכה ונראה.
אני רוצה לשאול אותך...
בהחלט יכול להיות דרמטי.
אני רוצה לשאול אותך על עוד עניין, עכשיו בדיוק הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת הערב סקר, שוב, שמדבר על העוני ועל המצוקה של הישראלי באשר לעתיד שלו, הרבה מאוד ישראלים מדווחים שהם חוששים מאוד מהעתיד, אבל כולם שוב מדברים על הדיור, והדיור זה כנראה הנושא הבעייתי ביותר לאזרח הישראלי. עם הכלי עבודה שיש לכחלון, אתה יכול קצת אולי לראות את האופק?
תלוי, זה חלקי מאוד. אני חושב שיש כמה כיוונים שאפשר לתמוך בהם, אבל אני חושב שבגדול זו ממשלה חלשה מאוד, חסרת כושר ביצוע, לא תוכל להחזיק זמן רב, וגם לא באה עם איזה תפיסה אמיתית שמאפשרת למי שידו אינה משגת לקבל קורת גג. לא רואה את זה בהחלטות, בוודאי לא בתקציב המדינה המוצע. נחכה ונראה.
אדוני?
כן, נחכה ונראה, אני אומר.
אוקיי, רגע, כן, עכשיו אני שומע, לא, המשפט האחרון...
בעיית קליטה.
כן, נותק משום מה, וממש שאלה אחת, אנחנו כל הזמן עוקבים, 61-59, אתה דיברת בשבוע שעבר במליאת הכנסת על סוגיית אורן חזן, הקואליציה מדברת על חבר כנסת שיוצא עכשיו למשאט לרצועת עזה, משהו בסמכויות, או נקרא לזה בחסינות של חברי הכנסת, לפעמים יותר מדי, אין מישהו...
אני לא חושב, אני חושב שחסינות היא חסינות במדינה דמוקרטית, במיוחד קבוצות מיעוט, צריך לאפשר להם לשמור על יכולת התפקוד והחסינות. אני כמובן מסתייג לחלוטין מהמשט, שזו פרובוקרציה מיותרת, וזו כמה צגה, לא הייתי נותן לו אפילו טיפה כיסוי, כדי, כי הרי זה כל מטרתו, אבל לפגוע בחסינות לא הייתי פוגע.
אוקיי, אני שומע את הדברים. חבר הכנסת יצחק הרצוג, יושב ראש האופוזיציה, תודה רבה
תודה
לך.
תודה, ערב טוב.
ערב טוב. אם כן, כמו ששמענו, בסוגיית ישראל ביתנו, העסק עדיין פתוח, לפחות על פי דבריו של יצחק הרצוג, לא נסגר כלום, לא בטוח שישראל ביתנו תתנגד, שזו למעשה אמירה מעניינת מאוד, מחכים לליברמן שישוב מחול. אם אביגדור ליברמן מצליח איכשהו להשתכנע, להצביע נגד מתווה הגז של הממשלה, מחר לא יהיה רוב לקואליציה, וזה משמעותי ביותר. הקואליציה לא תצליח להעביר עם שלושת השרים, כחלון, גבאי, חיים כץ ויואב גלנט, ארבעה שרים התנגדו לחוק הזה, והאופוזיציה תתכנס כולה כדי להצביע נגדו, הרי שהאופוזיציה תצליח במקרה הזה, והכל תלוי באביגדור ליברמן. יושב ראש האופוזיציה, יצחק הרצוג, לא אומר כאן בצורה ברורה, כי זה סגור כבר שישראל ביתנו תתמוך בחוק, למרות שחברי הכנסת בישראל ביתנו מצהירים את העניין הזה, הוא אומר שזה עדיין לא סגור. יהיה מאוד מעניין לראות האם ראש הממשלה יפעיל לחץ ישיר או עקיף על ליברמן בעניין הזה, אם בכלל יש ביניהם תקשורת, אחרי המתח שהיה בימים של הרכבת הממשלה. אז אנחנו עוד נשוב לעסוק בעניין הזה גם מהזווית הפוליטית וגם בכלל ננסה יחד עם המאזינים ללמוד מה הולך להיות כאן בעניין הגז אחרי שהמדינה לקחה את העניין הזה לידיה והחליטה כי סוגיית הגז הוא לא עסק פרטי אלא עסק לאומי והיא המדינה היא שתנהל ותחליט מה בדיוק יקרה וכמה היא מחר וכמה ירוויחו חברות הגז. נצא לפרסומת ונשוב.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
אנחנו ממשיכים לעסוק בסוגיית הגז, ואנחנו מנסים גם להבין מה ההגדרה הסופית, כאשר אנחנו מכריזים על סוגיית הגז שהיא סוגיה לאומית, כמו שהממשלה עושה, ועוקפת את הממונה על ההגבלים. הציבור שומע כל כך הרבה משפטים ומילים שאין לו באמת בסוף מושג על מה מדובר, ואיך הסיפור הזה יעבוד, והאם אנחנו, הצרכני הגז, בשורה האחרונה נרוויח, נפסיד, המצב יישאר אותו דבר, איך בדיוק הזה, העניין הזה יעבוד, מול החברות גם כן, שקותחות, מבצעות את הקידוחים כדי למצוא את הגז, ומשקיעות מיליארדי שקלים ודולרים כדי להווה בסוף, להפיק גז ולהביא אותו לכדי שימוש, תהליך מאוד ארוך ומאוד יקר, שרוצות לא רק לממן את התהליך הזה כמובן, אלא גם להרוויח. ויש את הטוענים שאומרים שהגז בעצם הוא משאב לאומי, הוא שייך למדינה, הוא אוצרות טבע שאין לאף אחד בעלות עליו. אז בין הרצון של החברות הפרטיות להרוויח, ובין הרצון של האזרח לקבל משהו מוזל, כי בסוף זה באדמה, כל הסיפור הזה מתנהל. שלום לך, אלוף משנה במילואים, הדוקטור יוסי לנגולצקי.
בלי דוקטור, הכל בסדר, יוסי, כן, אני שומע.
בלי דוקטור, אוקיי. אתה מיוזמי קידוחי הגז, זה נכון?
תמיד אני גיאולוג נפט כבר עשרות שנים, ניהלתי כמה חברות נפט בארץ בעולם, והרעיון לקדוח במים העמוקים באזורים שמעולם לא חיפשו בהם, היה שלי בינואר 1999, התחלתי את המיזם.
והנה אנחנו...
בסופו של המסלול, גילו את תמר, שנקראת השם נכדתי הבכורה.
אוקיי, אז אתה ממש, יש לך עוד נכד שם בלב הים. תגיד...
לא, יש לי את האמא של תמר שמודלית. זה היה פעם היתר שקראו לו גל של אחד הנכדים. והיה עוד רישיון שקראו לו איין וכולי, אבל בוא נעזוב. כן, בבקשה.
לוויתן זה לא איזה קרוב משפחה.
לא, לוויתן זאת קבוצה אחרת, גילתה.
כן, נכון.
אני לא זוכר אם שנה או שנה וחצי אחרי שגילו את תמר.
אני רוצה לשאול אותך, האזרחים שומעים בתקופה האחרונה הרבה על ענייני הגז, על הממונה כן. על ההגבלים, על הממשלה שמנסה לקבוע מחיר תקרה, על ה...
הממשלה, לא שמעתי.
שרוצה לקבוע מחיר תקרה, מחיר גג, בסוף לצרכן, מול הרצון של המשקיעים, שמשקיעים הרבה מאוד כסף בעניין הזה, להרוויח יותר. חלק אומרים זה משאב לאומי, אחרים אומרים לא, זה עסק פרטי, הם מצאו, הם השקיעו, הם יקחו. תעשה לנו קצת סדר בעניין הזה.
טוב, תמיד, בוא נעשה סדר. השקול זה לגיטימי לגמרי שחברות הגז רוצות להרוויח, ושדהן קיימות. זאת המטרה שלהן.
כן.
מאידך, יש את עם ישראל, שבגדול, המאגר הזה השייך לו, הממשלה היא חייבת לדאוג לאינטרסים של העם, ואני אגיע ישר, אני אגיע לך במשפט אחד, לפי דעתי, אז מדינת ישראל, בפוקר שחברות הגז שיחקו איתה, הפסידה בכל המשחקים. אולי אם זה 6-0או 12-0, לפי דעתי זה נגמר בדרך הבא. עכשיו בוא נעשה סדר. החברות, חברות הגז, כדי למקסם את הרווחים שלהם, התנהגו בשנים האחרונות במסע מתוזמן של עטיות, דיסאינפורמציה, הפחדה והבהלה. ובמקום שהריבון יהיה בעל בית ויעמוד על שלו, ולא ייבהל מכל האיומים ומכל תרגילי הסחת הדעת והבלבול, מסתבר שהם הפכו לבעל הבית. הם מסתובבים במסדרונות של השלטונות, לפני שבועיים, ודאי קראת בעיתונות, שהם באו למשרד האוצר ואמרו, אנחנו דורשים שהממשלה תחתום לא מסילות שני שום דבר בעתיד. אני לתומי חשבתי שמי שצריך לקבוע דברים כאלה, זה הממשלה צריכה להגיד להם, ולא להפך. אבל פה, איך אומרים, התהפכו היוצרות. עכשיו תשמע, הסיכונים שהם לקחו, כאילו, כל הסיכונים שהם לקחו בסדר גודל, זה הקידוח הראשון שכנות תמר. אני צירפתי אותם לפרויקט אחרי שחברת בריטיש גז, שאותה הבאתי לפרויקט ב-1999, נטשה את מדינת ישראל ב-2005. אני הוא זה שפנה לגדעון תדמור, מנכ"ל לקבוצת תשובה, ואמרתי לו, בואו תצטרפו, אתם שתי חברות ישראליות דלק ואבנר, ונובל תצטרפו למיזם. לאחר חמש יממות גדעון אמר, אני בא עם דלק ואבנר, נובל הצטרפה רק שנה וחצי לאחר מכן. כלומר, קידוח תמר אחד שהיה מגובש לקדיחה, נונצדיק, תוכניות וכו' וכו', כבר ב-2003 נמצא על מגש לא של כסף, אלא של זהב לקבוצת, לחברת נובל אחרי 7 שנים, לקבוצת שוב אחרי 6 שנים. מבלי שהם סילמו גרוש אחד, 17 מיליון דולר עלה לקבוצה שאני יזמתי עד שגיבצת תמר. אז אני שואל אותך, כלומר, הם לא סיכנו, הם לא חשבו על הרעיון, הם לא יזמו, כל מה שהם השקיעו זה, ואני לא מזלזל בזה חס וחלילה, והקבוצה הזאת השקיעה כ-60% אולי קצת יותר, 60% מנני טוען מקידוח תמר. 60% מקידוח תמר זה משהו בסדר גודל של 80 מיליון דולר. זה מה שהם סיכנו. זה מה שהם סיכנו, אני רוצה שתרשום לפניך. ולא מאות מיליוני דולרים ולא
80 מיליון דולר.
סליחה?
80 מיליון דולר.
80 מיליון דולר. תקשיב, כל מי שמתעסק בנפט ובים,
ברור, זה
מחיר מקובל.
זה דירת שלושה חדרים.
שהם השקיעו מיליארדים. אתה יודע מתי הם השקיעו מיליארדים? אחרי שהייתה תגלית, והיה צריך להניח צינור הולכה אל החוף, באו לבנק, שיש להם את האוצר בים, זה לא סיכון כבר. זה כבר אתה לא מסתכל שאתה מוציא את הכסף, והרי יש לך את הרכוש באדמה. אז מזה עשו דרמה שהם סיכנו וכדומה. תביט, בוא נדבר רגע על סיפור המחיר. מחיר הגז, מדינת ישראל, היום חברת הגז לוקחות מחברת החשמל 5.5 דולר ליחידת גז. אתה יודע כמה, מה עם הוצאות ההפקה עד לרגע שזה יוצא לחברת החשמל? קראת בעיתונות?
כן, הרבה יותר מאשר...
חצי דולר.
כן.
דולר. אז אני שואל אותך,
איפה הכסף? אנחנו חוזרים לשאלה הזו. איפה הכסף?
חוץ מהמשאב הלאומי שלנו להרוויח רווחים פנטסטיים שכן. שוב פעם, אני לא אומר שהן לא צריכות להרוויח, אבל לא שהן צריכות להרוויח, מגיע להן, אין כל ספקות. אבל יש מה שנקרא מידתיות. אם היו, וכל מיני מומחים מהעולם כבר באו ואמרו, אני לא מחדש בשום דבר, אם היו מורידים את זה, יש לי מ5.5 לדוגמה ל3.5, אין עדיין היו מרוויחות, לא כל כך הרבה כמו שהן תאבות להרוויח, הרי מי שיש לו כסף, אין גבול לרצון שלו להתעשר, אבל אז אם היו מורידים את המחיר, אני, כולנו הם שונים למשל פחות של חשמל.
עכשיו תסביר לי ברשותך, ברשותך יוסי, בוא...
אתה כל מיני פלפלויים תלמודיסטים, שלחבר את זה למחירי הייצוא ולמוצאים, זה הכל קשקוש שאין כדוגמתו. היה צריך לתפוס את השור בקרנה ולהגיד, המחיר הוא 3.5 דולר, במקום 5.5 דולר, ואחת ל, אני יודע, 3 שנים, יש מנגנון.
ואתה אומר שעדיין אם היו אומרים להם שהמחיר הוא 3.5 דולרים...
אבל ההתחלה הייתה צריכה להיות סבירה, זה לא סביר.
כן, אתה אומר ש...
המדינה בנושא הזה שתסלח לי, עשתה מעשה לא רציני, שקטה ובגדול.
איפה הטעות?
זה נושא שני, הנושא של המונופול. אתה איתי כל הזמן, נכון?
אני איתך, רגע, רגע, לפני המונופול, לפני המונופול, אתה שומע אותי, יוסי? יוסי.
זה מה שעשו להם. לקחו, ואני אומר לך, אני א-פוליטי בנושא הזה. עוד פעם, אני כל פעם חוזר ואומר את זה. אני א-פוליטי. אני לא שמאל ולא ימין. אני גיאולוג שעוסק בחיפושים. אני זה שיצא בגורלי לבוא עם הרעיון ללכת לים העמוק, שבעקבותיו גילו את תמר אחד, ואין לי תמר אחד כמו לא יתגלו את הסופות. אני אומר לך, החבר'ה האלה מחזיקים היום, סליחה על הביטוי, את המדינה
בצוואר. כן, תגיד, יוסי, כשאתה...
לא, שתשים לב, החבר'ה האלה הוכיחו במהלך השנים האחרונות שאין להם איזונים ואין להם, אין להם עקבות ואין להם, הם עושים, אין להם מושא. אין להם מושא.
איפה הטעות של המדינה? אתה יכול להצביע, יוסי, אתה יכול להצביע ברשותך על הנקודה, אתה שומע אותי, יוסי?
שישינסקי הם אמרו שזה הגז מלבנון, בלבנון עד היום לא קדחו קידוח אחד. החבר'ה האלה מצב חדות. עכשיו, למה אני מספר לך את זה? תאר לעצמך, אחרי קנייתה של ממשלת ישראל לחבר'ה האלה, מה יהיה בעוד 5-6 שנים שהם יהיו בעלי בית מוחלטים, יכולו לעשות בנו איך אומרים, באיומים, יעשו כל מה שהם רוצים. ועוד משפט אחד כדי לסיים את הסאגה. לפני שנתיים מדינת ישראל התפרקה מ-40% מהימח של הגז שלה, ימח מחסני חירום למי שלא בקיא. המאגרים שישנם היום בים התיכון, אנחנו יודעים את גודלם, לצורך השיחה זה 1,000 מיליארד מטר מעוקב. יש סיכוי לגלות עוד 300. לא יגלו יותר תמר ולוויתן, לצערנו הגדול. יגלו אולי נפט, הלוואי, אבל גז לא יגלו יותר. כלומר, אנחנו יודעים כמה יש לנו בימח. בימח, לעתיד לבוא, יש לנו 1,300 מיליארד מטר מעוקב, אוקיי? ואם מורידים איזה 40% לייצוא, נתנו היתר, אז 60% שנשארים יספיקו ל-25 שנה, אולי ל-30. מדינה שחושבת במושגים שמעבר לזמן הזה זה לא חשוב, עושה משגה רציני מאוד. היה פה לפני שבועיים, בכנס הרצליה, נשיא חברת של. איש בשל ג'ון הופמייסטר, חברת של ארצות הברית, חברת ענק, איש שכל חייו עשה בנושא הזה, והוא אמר בהרצאה, אסור לייצא גז. מדינת ישראל צריכה לשמור על ביטחון אנרגטי.
אז אתה בעצם מצביע על כמה טעויות שהמדינה עשתה, גם כשהיא לא תפסה את השור בקרניו, כמו שאתה אומר, לגבי המחיר, וגם שהמדינה הלכה לייצוא בזמן שהיא לא צריכה לייצא כאשר היא מוצאת משאב כזה, והיום אנחנו איכשהו משלמים את המחיר, אתה אומר את זה כאיש אובייקטיבי בעניין הזה. זה מעניין מאוד. אוקיי, אלוף משנה במילואים, הדוקטור יוסי לנגוצקי, מי שיזם את קידוחי הגז, תודה רבה לך על השיחה הזו. עכשיו אנחנו במעבר חד לעניין אחר, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת מחקר ארוך, מעמיק, עם הרבה מאוד תוצאות מדאיגות משהו. שלום למנכ״ל פעמונים אוריאל לדנברג.
שלום וברכה.
אני לא יודע מה היה לך זמן לעבור על המחקר הזה שפורסם לפני שעה, אבל הכותרת היא 41% מהישראלים ויתרו על חימום בחורף או קירור בקיץ עקב שעים כלכליים. 2 מתוך 3 ישראלים מוטרדים, הם לא מצליחים לחסוך לעתיד. הכותרת נוספת היא כי 66% מהנשאלים הם נזקקים לתרופות במרשם רופא, אבל 15% מהם ויתרו על רכישת התרופות כי אין להם כסף. מה המצב שלנו היום במדינה כשאנחנו שומעים את הנתונים הללו? אנחנו מדברים על העניים בסיפור הזה, או שזה גם אזרחים שקופים שאנחנו לא יודעים עליהם כלום?
דיברת על מספר נתונים, אבל בוא ניקח נתון, 2 מתוך 3 לא חוסכים, אז ודאי שזה לא עניים, אנחנו מדברים פה על... מדובר פה על 2/3, אז זה ודאי גם במצב הקשה שבו אנחנו נמצאים ושיש אחוז גבוה של אנשים עניים ובבעיות כלכליות, זה לא 2 מתוך 3, וזה נתון שהוא רחב יותר והוא באמת מקיף, והסטטיסטיקה פה מדברת על מספר נושאים, אבל באמת אם ניקח את הנושא הזה של אנשים לא מסוגלים לחסוך, זה באמת נושא כאוב, כי לא רק שהמצב קשה עכשיו, גם בעתיד, גם כשאנשים יזדקנו ויהיו צריכים יותר כסף, הצבא יהיה עוד יותר קשה, ואז הם יכנסו אולי לסטטיסטיקות האחרות, שבהם אין להם כסף לתרופות, או אין להם כסף לחמם או לקרר את הבית, שזה גם, אני מאמין, נמצא אם היינו בודקים יותר לעומק את הדברים, אצל האוכלוסייה הבוגרת, הבוגרים, הזקנים, האחוז שם הרבה יותר גבוה. אז באמת המצב הוא קשה, ואני חושב שהסטטיסטיקות האלה מתארות מצב שאנחנו מכירים, ועכשיו זה אולי בא במרומת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה במחקרים שלהם, אבל אנחנו ועוד רבים אחרים שעסוקים באמת בעשייה חברתית ונפגשים עם החברה הישראלית על כל גווניה, אנחנו מכירים את המציאות ומכירים את הקשיים, באמת יש פה בעיות גדולות שרבים צריכים לטפל, ואני חושב שאחת הבעיות הן שכל הזמן עסוקים מי אשם, מי אשם במצב, הממשלה אשמה בהתנהלות והמשרד הזה והמשרד הזה, ואני חושב שהשיח צריך להתחלף לא מי אשם אלא מי אחראי לצאת מהמצב הזה, והאחריות באמת צריכה להיות השפה והמונח המרכזי בשינוי, ובאחריות כולם צריכים להיות מעורבים, הממשלה צריכה להתנהל באחריות, המגזר העסקי צריך להתנהל באחריות מול הלקוחות שלו, וגם הלקוחות וגם אנחנו כולנו צריכים להתנהל באחריות, ורק אם נשלב את כל משולש האחריות שעליו דיברתי, אולי יש שינוי. וברמה המעשית, אני אומר, בדיבור על חיסכון, למה אנשים לא חוסכים? קוראים, אין לנו ממה לחסוך. עכשיו זה באמת נכון, יוקר המחיה והדיור, ובאמת מצב קשה, וגם לא משתלם לחסוך, הרבה אנשים אומרים, מה אני אחסוך? לא, אין ריבית, אין כלום, יש המון סיבות למה לא לחסוך. אני בא ואני אומר, זה עצוב מאוד, ואנחנו חייבים לשנות את התפיסה של החיסכון. בעבר, הלא רחוק, אני מדבר 50 שנה, אנשים חסכו בפחות כסף ממה שיש היום. זה גם מה שמאפשר לחלק מאנשים לחיות על חסכונות ההורים של העבר. אני חושב שזה נובע גם מזה, למשל הבנקים, אם בעבר הם מודדו לחסוך, היום אנחנו מודדים רק קחו הלוואות.
הלוואות, כן, תביאו ריביות.
תחסכו יותר. ואני חושב שהנושא הזה של חיסכון, זה צריך להיות בראש ובראש, לעשות באמת להקים חשיבה ברמה לאומית, איך אנשים חוסכים.
השאלה היא כזו, אריאל, שאנחנו מדברים על משפחות, תאמרו, אפילו זוג צעיר, או זוג פלוס שניים, שלושה ילדים, די בתחילת דרכו, נקרא לזה כך, עובדים קשה, מרוויחים, תמיד ההוצאות הן הרבה יותר מההכנסות, מי כמוך מכיר את הסיפור הנורא פשוט, איך אנשים מגיעים לגירעון. השאלה היא כזו, האם יש ברירה למשפחה להוציא פחות ולעדיין לשרוד כאן? אנשים אומרים, אין דרך, אין מה לעשות, אני חייב לקחת הלוואה.
עכשיו, אני קשה לי עם האמירות האלה של האין ברירה והדברים האלה, ובאופן כללי, תראה, אנחנו חושבים שיש הרבה מה שצריכים לתקן ברמת המדינה. המדינה צריכה לעשות הרבה דברים, אבל יש, ואנחנו יודעים את זה, יש לכל משפחה, יש לה הוצאות שהן על הרצפה. אני אביא לך דוגמה אחת, קטנה, קטנה אחת בדבר הזה. לא מעט אנשים עובדים במקומות מסוימים, נמצאים, וחלק מההרגל יומם זה לעבור באיזה בית קפה או בכל מיני מזנון, ולקחת קפה לדרך, to go, מה שנקרא קפה הפוך, לוקחים אחד ביום, לוקחים לפעמים שניים ביום, אחד פעמיים בשבוע או יותר, ושלוש פעמים בשבוע, ואני עשיתי חשבון, זה מדובר פה על 10 שקלים בממוצע לקוס, בוא נעשה חשבון שאנחנו מדברים על 4 פעמים בשבוע, 40 שקל בשבוע, תכפיל את זה בחודש, תכפיל את זה בשנה, אנחנו מגיעים לממוצע של נגיד 2,000 שקל שמשפחה, שאחד מבני המשפחה יכול לחסוך רק במה שנקרא צמצום של שתיית קפה בחוץ. עכשיו, זה דבר שהוא כסף קטן, שהוא 10 שקלים, וזה לדעתי הבעיה. אנחנו, לא, אנחנו נהיינו גסים להוצאות קטנות, רק 10 שקלים פה, 2 שקלים.
כן, רק קפה, רק ארוחה.
אני אומר, והדברים האלה, ואני אומר, הם בדברים האלה, זה אפשר לחסוך גם בלי להרגיש, אבל שגם פוגעים ברמת החיים. אני אומר, אתה יודע, דוגמה נוספת, עדיין אנשים מתדלקים בתדלוק על ידי מתדלק ולא בתדלוק עצמי. למרות הפער המשמעותי בעשרות אגורות לכל ליטר. עכשיו, יגיד לי החכם, מה זה עשרות אגורות? זה שום דבר. אני אומר לו, אתה צודק אם היה מסתכל בליטר אחד, אבל אתה מתדלק 40 ליטר, ואתה מתדלק פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, פעם בשבועיים, לא משנה מה, המכפלות האלה, זה מגיע לעשרות שקלים, מגיע למאות שקלים בחודש, וגם ליותר בשנה. עכשיו, כל הדברים האלה זה עניין של מודעות. עכשיו, זה לא במקום, עכשיו, חשוב לי להגיד, זה לא בטוח, זה לא פותר את הבעיה, הבעיה הרבה יותר מורכבת, צריכים אחריות מורכבת שמשולבת, של ממשלה בהמון נושאים, בעיקר בנושא של יוקר מחירי הדיור, זה חייב לבוא בעבודה ממשלתית, ואני מקצפה שהממשלה החדשה תסתער על הנושא הזה. אבל, אני אומר, זה לא פותר אותנו מלבוא ולקחת גם אחריות. ללא השילוב של הדברים לא יש שינוי. אני בטוח שזה לא מספיק שרק היחיד ייקח על עצמו אחריות, אבל יחד עם זה אני גם בטוח שללא לקיחת האחריות של היחיד, אז כל שינוי אחר גם לא יהיה מספיק משמעותי.
אני שומע את הדברים שלך, שומעים אותנו עכשיו הרבה מאוד מאזינים, שאתה יודע, מהנהנים בראש, כל משפט שאתה אומר, אומרים, נכון, זה בדיוק עובד ככה, אולי משהו בחברה שאנחנו חיים בה, מרוץ אחר המותרות, והדשא של השכן, והמסגרות החברתיות שאנחנו נמצאים בהן, מאלצות אותנו להראות כלפי חוץ משהו שאנחנו לא, וזה יוצר את הקונפליקט בין המצוי לרצוי.
נכון מאוד. אמרת דברים מדויקים, ואנחנו מבינים היום שהרבה מהנושאים הכלכליים והצרכנות נובעים באמת מנושאי התנהגות, מנושאי התנהגות חברתית והשפעה, ובאמת נדרשת עשייה רחבה להתבונן בדברים האלה, להבין יותר, לדעת יותר, וגם שינוי התנהגות. עכשיו, אני מסכים מאוד, אני חושב שלבוא ולחשוב שאני, למשל בדוגמאות שלהם דיברתי, מוריד 50% מהקפה בחוץ. מתדלק בדלק בתדלוק עצמי, ועוד דוגמאות כאלה בדברים בחיסכון בחשמל, בחיסכון במים, וכל מיני דברים, מבטל מינויים מיותרים, עושה, כן, מתווכח על העמלה בבנק, על 10 שקלים ולא, וכל מיני דברים כאלה, עושה כל מיני פעולות כאלה, זה התנהגות. צריכים באמת לבוא ולהתעסק בזה, אין לי דרך לבוא ולשכנע אנשים להיכנס לזה, אלא עם ההצלחות. אני יודע שמי שעשה את זה, זה עזר לו, זה קידם אותו, הוא הצליח. מעבר לכך, לצערי, הרבה מגיעים לדבר הזה בגלל אילוץ. אין ברירה, כבר מרגישים חנוקים, ועד הצמצום נהפך להיות באמת בצורה של נוראית וקשה וכואבת, וגם לפעמים בבשר החי. אז אני באמת מציע לאותם מי שאתה דיברת עליהם, אותם פרופיל משפחות, צעירים, אנשים בתחילת הדרך, בואו, תחשבו קצת, תחשבו גם על העתיד, לא הכל היום, כל קנייה, כל הקניות, הבגדים, לכולנו יש יותר, לעניים המרודים היום יש יותר ממה שהיה בעבר. אנחנו, לכל אחד יש יותר ממה שהיה בעבר, אם זה בבגדים, אם זה בקניית האוכל. עכשיו, אני לא אומר לחזור לשנות ה-50 של המאה הקודמת, לא חושב שצריכים
אפשר לחיות שמה, אבל לוותר על הדברים, כן, שממש לא חשובים ושנמצאים בשקלים, בכספים הקטנים.
והייתי שם את הכספים האלה בחיסכון. הייתי את הכספים האלה מראה איך אני, 2,000 שקל מקפה, 2,000 שקל מדלק, בשנה,
מה, בשיטת הקופה החוסכת? כלומר, הנה אני להיות, במקום לקנות קופסת, כן, סיגריות, אני מכניס 30 שקלים?
סיגריות זה, לא נדבר על זה, זה ממש אחד מה... אחד מהמשרפות הכסף הגדולות, yeah, מעבר לנושא הבריאות. וזה ממש פשוט אין ויתור. מי שמעשן, עסק, נקודה. זה לא קשור, זה, yeah, זה ממש מעבר לנושא של הבריאות, בהיבט הכלכלי. אבל אני באמת חושב שהאחריות הזאת בסוף מביאה רווחה למשפחה, היא מביאה גבורה למשפחה, וגם, בהזדמנות נדבר, אני אומר, אני אפשר גם להרחיב בזה גם.
אפשר תוכנית שלמה על העניין הזה.
אני אומר, הנושא המשפחתי, האתגר המשפחתי בדבר, גם לקראת הקיץ, גם לקראת הורים ילדים, לקראת החופשות, אני חושב שזה דווקא ההזדמנות הזאת לקחת את הנושא הזה ולתכנן נכון את חופשות הקיץ, את כן לצאת לבלות, כן לצאת לנפוש, אבל זה תקציב מוגדר, עם שיתוף בני הבית, ולהפוך את האתגר הזה, להפוך את הלימון ללימונדה, להפוך את זה באמת למנוף, שבו אפשר לראות מה עיקר, מה חשוב, וכהנה וכהנה.
יפה. אוריאל לנדברגר, מנכ"ל ארגון פעמונים, שיחה בהחלט חשובה, מעניינת, ואנחנו עוד נשוחח בהזדמנות הבאה. תודה רבה לך על הדברים.
בהצלחה רבה.
ערב טוב, תודה, וזה בעקבות המחקר שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הערב בסוגיית אי החיסכון של הישראלי המצוי, ואנשים רבים במדינת ישראל שמוותרים על דברים בסיסיים כי יהיה להם כסף, כמו תרופות וכמו חימום או קירור בחורף ובקיץ. נצא לעוד פרסומת ונשוב.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו רוצים לעסוק בחוק הכשרות, בתקווה שנספיק לעסוק בחוק הזה בשעה הזו, ואם לא אז נעסוק בו בשעה הבאה. רק נאמר לכם בקצרה שיש הסכמות בין ש"ס לבין כולנו של כחלון בסוגיית החוק הזה. טוב, אנחנו נרחיב בהרחבה בשעה הבאה. קובי פינקלר כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום לך קובי.
שלום אבי, ערב טוב גם לך.
היום שוב אזעקות, ותושבי צפון רמת הגולן חשבו שהנה עוד ירי טועה של הקרבות בין אסד והמורדים והארגונים שם מעבר לגדר, אבל מסתבר לא, זה טעות, מה, אזעקת שווא?
אזעקת שווא בשטח שלנו, תשמע, המציאות מעבר לגדר, כמו שקרה בדיוק בצהרי היום גם ברצועת עזה, בדיוק 3 אזעקות היו היום, אחת ברצועת עזה, באזור חוף אשקלון, אחת שנחתה באזור רצועת עזה, ושתיים נוספות שהפעילו את מערכת האזעקה בצפון רמת הגולן, ביד מג'דל שמס, כאשר בהפרש של 10 דקות אנשים נכנסו למרחבים מוגנים, ומהר מאוד התבררה המציאות שבה הירי היה ירי של מורדים כלפי הצבא הסורי, הרקטות הללו ופצצות המרגמה הללו נוחתות בשטח הסורי, בגולן הסורי, ללא נזק ולא נפגעים, אבל כיוון שזה כל כך סמור שמה וכל כך קרוב, לא רוצים לקחת סיכונים, ובכלל המערכות הללו הן כל כך מערכות מתוחכמות ואלקטרוניות, שככל שהן יותר מתוחכמות וככל שהן יותר אלקטרוניות, הן מפעילות גם את היישובים מסמוכי הגדר. אז הבוקר הזה זה קרה באזור רצועת עזה, באזור היישוב נתיב העשרה, גם שם זה נפל בשטח פלסטיני, וגם בצהר היום זה קורה באזור הזה.
אוקיי. סך
הכל אפשר לסכם את זה במילה אחת או שתיים, שתי מילים, אין נפגעים.
אין נפגעים. תודה רבה לך, קובי פינקלר, כתבנו, תודה. נעצבה וביטחון, תודה, אם כן, אין נפגעים, ברוך השם, בדרום. סיימנו את השעה הראשונה, נשוב לאחר חדשות השעה 8.
המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן. מיד נשוב. עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
שוב שלום, ערב טוב לכם, השעה השנייה מהדורה המרכזית. אסתי פלד העורכת על הביצוע הטכני מנדי אור, כאן באולפן אבי ממרן, ואנחנו פותחים את השעה השנייה עם סוגיית הכשרות, חוק שאמור להגיע אל הכנסת, שבעצם יחייב את מי שרוצה להציג את עצמו ככשר, בעל עסק כשר, יצטרך להציג תעודה של הרבנות הראשית. שלום לחבר הכנסת רועי פולקמן.
ערב טוב.
ערב טוב, יושב ראש סיעת כולנו. זה נכון שאתה המתנגד העיקרי לחוק הזה?
לא, זה ממש לא נכון. אני לא מתנגד לחוק הזה, אני מתנגד לדרך שבה הוא התנהל, ואנחנו גם אמרנו את זה בצורה ברורה לשס, שיש לנו בעיות עם המתווה של החוק כמו שהוא נראה כרגע. הובילה את העניין הזה יחד איתי רחל עזריה, שמרכזת אצלנו את נושא דת ומדינה, ואמרנו, אנחנו לא לעומתיים לשס, אנחנו מבינים שיש רצון להעביר את החוק הזה, אנחנו מגלים לעניין הבנה. רק ביקשנו שישבו איתנו על המתווה שלו.
מה למשל בחוק היית רוצה לשנות?
כרגע החוק מנוסח לפי ההבנה המשפטית, הייעוץ המשפטי שאנחנו קיבלנו, החוק מנוסח באופן כזה שכל סממן אפילו קרוב שמצביע לצורך העניין אדם ישים תמונה של רב בבית העסק, או יגיד במילים, אצלי לא מוכרים טרף, כל דבר כזה לפי החוק החדש יכול לחשב עונה בקשרות, ואנחנו הבנו שהם לא רוצים בלגן, שכל מיני תעודות שהם אינם תחת הרבנות יסתובבו, וצריכים לעשות בעניין הזה סדר. אבל צריך לעשות את זה. זאת אומרת, צריך למצוא דרך שבה לא כל דבר יחשב עבירה. אני חושב שהפערים הם ניתנים לגישור. הבעיה הייתה הרצון שלנו לשבת, ואי הנכונות לבוא ולהגיד, חבר'ה, נשב איתכם, ונגיע להסכמה.
חבר הכנסת בצלל סמוטריץ' מצטרף אלינו, איש הבית היהודי, שלום בצלל. חבר הכנסת סמוטריץ', אוקיי, מיד הצטרף אלינו, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת, חבר הכנסת פולקמן, כשאנחנו מדברים על חוק מהסוג הזה, שבעצם מתנה אמירה של אדם ברישיון לומר את מה שהוא אומר, במה זה שונה למשל מרופא שצריך להציג תעודת רפואה, או כל בעל עסק אחר, או מישהו שמציג את עצמו כעורך דין, ועוד הרבה מאוד מקצועות.
אלמנט הבחירה, זאת אומרת, כשאתה הולך לרופא, ועם אדם, זה בסדר גמור, שיאמר שתעודת כשרות במדינת ישראל מספקת הרבנות, זה בסדר גמור, אין לנו מחלוקת על זה, אבל היום זכותו של אדם לבחור ולהגיד, אני בבית העסק שלי לא רוצה לשים תעודה של הרבנות, ולהגיד למי שבא בשעריי לצורך העניין, אני לא מחזיק מוצרים לא כשרים, או כל דבר אחר. יש כאן איזושהי יכולת של אדם לבחור את הדרך שבה הוא רוצה לנהל את חייו ואת העסק שלו. זה בסדר שאתה אומר יש גורם אחד שמנפק, אבל צריך לדעת למצוא את המידתיות, ולא לומר לאנשים, תקשיבו, כל דבר שאתם תגידו מאוד מהיום ואילך, אתם חייבים שתהיה לכם תעודת כשרות של הרבנות. זה ההבדל בין סמכה חוקית לבית מקצוע, ובין דבר שיש לגביו בחירה, לבין דבר שאתה מחייב כל אדם, ואין כאן מחלוקת. אף אחד לא אמר שמישהו אחר יתחרה ויגיד זאת תעודה רשמית של מדינת ישראל. אין אמירה כזאת ואין מצידנו שום כוונה חס וחלילה לטעון כזה דבר. אבל יש כוונה לבוא ולומר, בוא נמצא את המידתיות, בוא נשב ונמצא.
כלומר, שבאופן עקרוני אני מצליח להבין מדבריך של, למשל, הרי הייתה עתירה לבגץ בעניין הזה, ואם אנחנו קוראים את מה שכותבים העותרים בסוגיה הזו, שגם בעל עסק שרוצה להציג את עצמו כשר ומביא תעודה אלטרנטיבית, ואומר, הנה, אני כשר כי הרב פלוני אלמוני מכשיר אותי, זה בסדר, אתה לזה מתנגד.
שוב, אני, יש דעות שונות לעניין הזה, אנחנו צריכים לשוחח על זה. אני מבין את הרצון של שס ויוזמי החוק, שלא, המצב הזה שיש גורמים אחרים שתפקידם, שיכולים לאשר כשרות, אני מבין שיש בעיה עם זה. ואני אומר, גם דעותיי האישיות כאן הם פחות העניין. אני יכול להיות שהייתי שמח אם היה אפשר לתת לעוד גורמים הסמכה ברבנות, ולאפשר לעוד גורמים לתת תעודות, כדי למנוע מונופול. אתה יודע, אנחנו מפלגה כלכלית חברתית, אנחנו, מונופולים זה דבר שמייצר אי-יעילות, מחירים גבוהים וכו' וכו'. אבל אני כרגע מדבר על המתווה הקיים. אני הייתי שמח לראות את הרבנות, למשל, מאשרת לעוד גורמים בצורה מוסמכת ומסודרת על ידי פיקוח של מדינת ישראל, מאשרת להם לתת קשות. אבל אני מבין שזה לא כרגע מה שעומד על הפרק, ולכן אנחנו גם בתוך המתווה היותר חמור שעליו מדובר, שבו לא יהיו עוד גורמים שיאשרו קשרות, אבל לא כל דבר שאדם נטען,
אתה אומר שבסמנטיקה המחמירה שהייתה בחוק הראשוני, נקרא לזה, אתם רוצים לעשות שינויים ש...
אנחנו רוצים למצוא דרך שבה זה לא יהיה כל כך קיצוני. עכשיו, אני באמת לא חושב...
אוקיי, בוא נשמע עוד דעה לעניין הזה. אנחנו עם חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'. בצלאל, אתה שומע אותי עכשיו?
שלום,
אני שומע גם אותך. נשמע שאתם תמימי דעים הערב, אחרי שזה התחיל קצת בחילוקי דעות, אה?
לא, ממש לא. את האמת אני אומר, אני לא הספקתי לשמוע את כל מה שרועי אמר. אני רק חושב שבסופו של יום אי אפשר לרבע מעגל. חוק הונאה בכשרות נועד למנוע מצב שבו אנשים תמימים, שהם לא מבינים ולא ערים לדקויות, ולא ירכיבו זכוכית מגדלת ויבדקו את כוכבית שכתובה בתעודה, שאנשים האלה לא יולכו שולל ולא ייכנסו ויוכלו במקום שהם חושבים שהוא כשר בשעה שהוא לא כשר. זה מה שאמור היה לעשות חוק הונאה בכשרות, זה היה סטטוס קוו במשך שנים רבות, עד שבאה עתירה לבגעת ובאה עמדה בעיניים מופרכת משפטית, אני אומר את זה כעורך דין, מופרכת משפטית של היועץ המשפטי לממשלה, שהחליט שאם לא כותבים את המילה כשר, אפשר לכתוב כל מילה אחרת. ואז באה הצעת החוק, אני רק רוצה להזכיר לחבר הכנסת פולקמן ידידי, שהצעת החוק הזאת נמצאת בהסכם הקואליציוני של שס, וגם שלנו, אצל שס אומנם קצת יותר מפורטת, אבל גם שלנו, וכל מה שאומרת הצעת החוק הזאת, היא בסך הכל מחזירה את הסטטוס קוו למה שהוא היה, ואומרת שאדם לא יכול להציג מצג של כשרות, בין אם הוא כותב את המילה כשר, ובין אם הוא כותב בהשגחה, ובין אם הוא כותב כל נוסח אחר שממנו משתמע שבית העסק הזה הוא כשר, אם אין לו אישור על תעודת כשרות מהרבנות הראשית.
מה שאומר חבר הכנסת פולקמן, הוא אומר בסדר, בוא נניח שאני חי עם זה, אבל החוק בעצם אוסר על בעל העסק גם לשים תעודה של הבבא סאלי, או לומר, או לומר אני יהודי טוב, אני מאכיל...
לא, החוק, החוק לא אוסר, החוק כפי שהוא נוסח היום, לא אוסר תמונה של בבא סאלי, לא אוסר לכתוב אני יהודי טוב, הוא אוסר לכתוב, במקום זה נשמרים דיני ישראל, בסדר, מכיוון שהיהודי הפשוט, מרעננה, מתל אביב, מירושלים, לא מבין את ההבדל בין כשר לבין תחת השגחה לבין נשמרים דיני ישראל, והוא יבוא והוא יחשוב לתומו שמדובר בבית אוכל כשר, והוא יקנה ויוכל, אבל כשהוא רוצה לשמור כשרות ובסוף יסתבר לו שהוא אכל משהו לא כשר, כי הוא לא היה ער לדקויות שיש בין התעודות השונות. אז בואו לא נתאמר. עכשיו, רחל עזריה, חברתו, מכילה רועי, עוד משפט, חברתו של רועי, היא עובדת כבר הרבה שנים לקדם גוף כשרות אלטרנטיבי בירושלים, וזה ויכוח כמובן לגיטימי, שלי יש את עמדתי, ויכול להיות שלרועי יש את עמדתו, האם אנחנו יכולים לתת לגופים אחרים לתת כשרויות, ואז אני שואל אחריתו מי יושירנו, הרי יש רפורמים, יש קונסרבטיבים, וכל אחד עכשיו ייתן לעצמו כשרות, והלכו דיני הכשרות במדינת ישראל. אנחנו לא מכריחים אף אחד להיות כשר. כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה. מי שרוצה להיות כשר, להציג את עצמו לציבור ככשר, שינהג בבקשה לפי דיני הכשרות. וגם טוב, זה אגב סוגיה קצת יותר רחבה. מה לעשות? כשרות זה לא משהו שלא אני ולא רואים מחליטים מהו. יש הלכה, יש בשביל זה יש רבנות ראשית, שהיא המושג הממלכתי במדינת ישראל, וזה עוד מושג שחשוב לדבר עליו. אנחנו לא רוצים שיהיה תורת כל אחד ואחד בידו, אנחנו חיים במדינה יהודית, יש לה צביון יהודי, חלק מהצביון זה גם שיש גוף ממלכתי שהוא קובע את הסטנדרטים. ובדיוק כמו שרואי לא ייתן לי לכתוב על עצמי שאני מהנדס, ולחתום על בניינים של 5 קומות, ואני אכתוב למטה כוכבית, חבר'ה, אני לא הוסמכתי על ידי, לא יודע, רשם המהנדסים של מדינת ישראל, והוא לא ייתן לי לכתוב על עצמי רופא ולפתוח בית חולים, גם אם אני אציין למטה שהאישור שלי הוא לא לפי הרבנות, סליחה, לפי משרד הבריאות, ככה אני לא מוכן שמישהו יציג את עצמו ככשר, אם אין לו תעודה של הרבנות הראשית. שוב, אני לא מכריח אף אחד להיות
כשר. חבר הכנסת פולקמן.
לא, רק שאלה, ולמה שלא נאפשר לעוד גופים שיקבלו הסמכה, הרי אין ויכוח על העניין ההלכתי. אני לא פוסק הלכה, ואני לא מתיימר לכך, ואני מכבד את דיני ההלכה. למה שלא, על פי דין הלכה, וכפי שנהוג, יהיו עוד גופים כדי למנוע מצב מונופוליסטי, שבו גוף אחד שמנהל...
שזאת המדינה בעצם, הגוף הזה.
לא, בסדר, אבל אנחנו, כמו שאנחנו יודעים על גופים אחרים של המדינה,
כאילו,
ואנחנו...
כמו למשל רפואה, על... יש אדם שרוצה תעודת רופא, הרי לא חייב את המדינה,
אז,
זה מה ש...
אז אני אומר, יש מדובר על היקפים הרבה יותר גדולים, וכמו שבכל מקום שאנחנו יכולים, גם אנחנו מנהלים את הדיונים האלה היום על הגז ועל כל דבר אחר, בכל מקום אנחנו חושבים שתחרות ומגוון יכולים לשפר את איכות השירות, שהיא בעייתית. למה לא לאפשר לגופים שעל פי ההלכה יקבלו הסמכה מהרבנות, ויוכלו בצורה לגמרי תקינה לאפשר יעילות גדולה יותר.
זה נושא ארוך מאוד, אני אנסה לעשות את זה קצר בשביל מסגרת כזאת של רדיו, יכול להיות שאנחנו באמת צריכים לשבת על זה יותר בנחת בינינו, אבל כמו שאתה לא תעלה בדעתך לפתוח את בתי החולים לתחרות של כסף, נכון? בגלל שאז אין בעיה, בית חולים יכול להוזיל את העלות, אז הוא ייתן לך תרופות שפג תוקפן, הוא יחיד לך הרופאים...
בצלאל יש תחרות, בבתי החולים יש תחרות.
לא, אין קופות החולים, בשום פנים ואופן אין תחרות במחיר, קופות החולים משלמות את אותו תעריף.
לא במחיר, נכון, לא במחיר.
אז גם פה, גם פה, אין לי בעיה לתת לך תעודת הכשר ב-50 שקל, רק שהמשגיח לי יבוא בערך פעם בחודשיים לראות מה קורה אצלך בעסק.
לא, תקבע תעריף, אין בעיה.
זה תחום, אבל אם אני אקבע תעריף, אז לא תרוויח שום דבר. אם אני אקבע תעריף, אז לא תרוויח שום דבר. לא תרוויח שום דבר, להפך, זה רק יעלה יותר, מכיוון שאתה תצטרך לשלם גם למפקח של אותו גוף פרטי שאתה רוצה שייתן לך, וגם למפקחים של הרבנות הראשית שיצטרכו לפקח על המפקחים שמובדים כמו שצריך, כי אתה יודע יפה מאוד ששום דבר בלי פיקוח לא עובד. וגם כשאתה מוציא דבר לתחרות, אז אתה צריך לשים מפקחים על המפקחים, בסופו של יום זה לא יוזיל את השירות לצרכן, זה בסך הכל ינגח את הרבנות הראשית. עכשיו אני, חשוב לי לומר משפט שהוא, אני חושב שהוא אמיתי, כמה שהוא כואב, הרבנות הראשית רחוקה מלהיות מושלמת. לצערי הרב, יש הרבה מאוד דברים בהתנהלות שם שצריך לטפל. עוד פעם, לא רוצה כרגע לפתוח את הכל, אבל הפתרון הוא לא לשפוך את התינוק עם המים. ואני חוזר ואומר את מה שאמרתי קודם כל, מבחינתי הרבנות הראשית, גם אם היום היא, יש לה לא מעט פגמים, היא משקפת את ה... את הציוויון הממלכתי היהודי של מדינת ישראל. זה גורם ממלכתי, וזה ההבדל הגדול בינה לבין הבדצים ולכל הגופים הפרטיים האחרים. אנחנו לא חיים בגלות. בגלות חיו בקהילות, וכל קהילה היה לה את הרב שלה, ואת גוף הכשרות שלה, וכל אחד עשה מה שהוא רוצה. ברוך השם, חזרנו לארץ ישראל, לא כדי לשמור על עצמנו קהילות כמו שהיינו בגלות, אלא יש לנו מדינה. במדינה הזאת יש לה המון 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 רגולטורים. אגב, רובם רואים, אתה יודע, זה יפה מאוד לא מושלמים. ביטוח לאומי הוא לא מושלם, ומס הכנסה הוא לא מושלם, וחברת חשמל היא לא מושלמת. זה ממש לא עגול להציג רק את הפגמים שיש ברבנות הראשית. הרבנות הראשית היא עוד גוף. כמובן, אני כאדם דתי מאוד הייתי רוצה שהיא תהיה עוד יותר טובה. וכן, גם אם ביטוח לאומי לא מושלם, אני רוצה שהרבנות כן תהיה מושלמת, וכן תאהיב שם שמיים, וכן תקרב את עם ישראל לאביו שבשמיים. אבל גם אם הוא לא מושלמת, היא עדיין הגוף הממלכתי שאמור להסדיר את העניינים שקשורים לזהות היהודית של מדינת ישראל. ושוב, אנחנו להיותנו מדינה דמוקרטית, לא כופים אף אחד להיות כשר. אנחנו כן רוצים שמי שרוצה לכתוב על עצמו כשר, שינהג לפי הכללים שאותו גוף ממלכתי קובע.
וואה, חלק הזה מונולוג, חבר הכנסת פולקמן, נשאר לך רק לחתום.
יש פה אכן מחלוקת על כמה נושאים, אבל כמו שאמרתי, ואני מכבד את דבריו של בצלאל, אנחנו לא באים, גם אם אולי חלק מסיעת כולנו, גם אני חושבים שהמקום לקצת יותר פתיחות בנושא הזה, וגם אם אני חושב, שחלק גדול מהדיון כאן הוא בכלל לא דיון לא על הלכה ולא על ממלכתיות, אלא על הרבה מאוד ג'ובים שאפשר היה לייעל, ושהדרך שבה היום מתנהל הפיקוח על הכשרות היא בגלל המונופול, ובגלל העובדה שמדובר על משהו שיש בו קורלציה מאוד חזקה בין זהות שהיא גם מפלגתית, גם תפקיד ממלכתי, זה מתנהל בצורה מאוד מאוד לא יעילה, ואני חושב שכל מי שתורך את השירותים האלה מעיד על כך. אבל אני רוצה לומר על מה שהתחלתי ממנו, וזה על רוח הדברים. אני מנהל לא מעט שיחות עם בצלאל ומעריך אותו. אני חושב שמה שהפריע לנו פה בתהליך הזה זה לא רק המהות שלגבי אנחנו מבינים, זה מופיע בהסכמים הקואליציונים, דרך אגב לא החוק הזה, אלא עקרון הדבר, ולכן אנחנו לא באים לטעון שלא יעבור חוק איסור הונאה בכשרות, כי הוא אכן מופיע בהסכמים הקואליציונים וידענו לאן אנחנו נכנסים. אבל הנקודה המהותית שעלתה היום זו הדרך. גם בסוגיות כאלה אני מצפה גם מבצלאל וגם מחבריי בש"ס, בואו ננהל דיון. אנחנו חייבים לנסות לצמצם את המחלוקות על 80% מהנושאים, אנחנו מסכימים.
לא הוקם איזה צוות משותף שיעסוק בזה?
כן, אז התשובה היא כן. אנחנו ביקשנו בסיוע הליכוד לקיים צוות שיפגש השבוע, כדי לייצר נוסח שאנחנו יכולים לחיות איתו יותר בשלום. ואני חושב שכנורמה התנהלותית בקואליציה הזאת, אם כל אחת מהסיעות תביא חוקים, שהם בעייתיים מבחינת תביעות אחרות, ותעשה את זה בצורה בוטה, בלי לשבת ולדבר, יהיה מאוד מאוד קשה להתנהל. כי יש בינינו מחלוקות, השאלה אם אנחנו קודם כל עובדים על המאחד, או קודם כל עובדים על אותם אחוזים שבהם אנחנו לא מסכימים.
אוקיי, מצינו את העניין הזה כאן, נמתין לשיחות שלכם ונראה את ניסוח החוק הסופי, ואני בטוח ש...
אני גם מסכים מאוד שצריך הידברות, קחו בחשבון רואי שהידברות יצטרך להיות גם על הרפורמה שלכם בדיור וכולי וכולי ודברים אחרים.
100%? אין מחלוק, אני בצלאל יכול לתת את דוגמה שאני הבאתי את חוק הסחירות ההוגנת עם סתיו שפיר לפני 3 שבועות, למרות שזה בהסכם הקואליציוני, וכיוון שהיו הסתייגויות מהבית היהודי, לא אמרתי חבר'ה זה לא מעניין אותי, אלא חיכיתי בסבלנות, ואנחנו מנהלים דיון על פתרון מוסכם.
אני בעד. אני בעד.
טוב, הידברות זה תמיד טוב. חברי הכנסת רועי פולקמן מכולנו וחברי הכנסת בצלאל סמוטריץ' מהבית היהודי, תודה לשניכם.
שלום, שלום.
תודה רבה.
ערב טוב, היה מעניין, נצא לפרסומת.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי נמרן.
עכשיו לזווית ההלכתית של הדיון שעסקנו בו קודם ברמה הפוליטית בסוגיית הקשרות. שלום לרב אהרון ליבובי.
שלום, שלום.
מארגון השגחה פרטית, ולרב רף יוחאי, מנהל מחלקת הונאה בקשרות ברבנות הראשית לישראל. אני רוצה לפתוח תחילה איתך, הרב יוחאי, אתה איתנו? אוקיי, מיד הוא יצטרף אלינו, אז אוקיי, אני אשאל אותך, הרב ליבוביק, אתם בעצם טוענים שגם גוף פרטי, שהוא לא הרבנות הראשית לישראל, יורשה לתת קשרות בלי לקבל את הסכמתה של הרבנות, נכון?
כן, לא רק שאנחנו טוענים שכדאי שגוף פרטי יקבל קשרות, אנחנו טוענים שחוסר התחרות נגד הרבנות הראשית יוצא לסיטואציה שהרבנות בעצם לא נדרשת לעמוד בתנאים מינימליים של קשרות ברמה הארצית, ואנחנו יודעים שאנשים שחשוב להם קשרות בעצם גם לא סומכים על התעודה של הרבנות הראשית.
לכן הולכים לבדת, מי שרוצה יכול לקחת קשרות פרטית, אבל קודם כל צריך את הרבנות הראשית, מה הבעיה עם זה?
שוב פעם, יש אומנם הסכמים, כל מיני הסכמים בין הרבנות לבין הבדצים שהם מחליטים לאשר או לא לאשר כפי ראות עיניהם, אבל בעצם הצרכן הממוצע בארץ חי בתחושה, לפחות הרוב הדומם בארץ, שאפשר לראות תעודת קשרות רגילה של הרבנות הראשית, ולאכול. עכשיו, זה נכון שהציבור החרדי דאג לעצמו, זה באמת... צורך את כל הבדצים, לפעמים עובדים עם הרבנות, לפעמים עובדים בלי הרבנות, אבל רוב עם ישראל, האנשים הפשוטים, רואים תעודת כשרות, ובתמימות חושבים שבעצם אם כתוב כשר, אז זה כנראה כשר. לצערי הרבנות לא עמדה בציפיות שהציבור צריך לדרוש, זה גם ידוע, בעצם סגן שר הדתות, הרב אלי בן דהן, הודיע במסיבת עיתונאים לפני 1.5 שנים, שכל מיני תיקונים שהם רוצים לחולל ברבנות, שלא עשו אותם. לכן אנחנו אומרים שעדיף שהצרכן ידע שהוא צריך להיות צרכן נבון, שילמד מי עומד מאחורי אותם תעודות, וכך בירושלים אנחנו פועלים, ואנשים שמכירים אותי ומכירים אותנו יודעים שאנחנו יראי שמיים, מקפידים על קלה כבחמורה, וסומכים על התעודה שלנו, כמו שגם במאשרים סומכים על בדץ. ואנחנו מאמינים שהשוק הפתוח והתחרות והצרכנות הנבונה, כאילו זה בעצם השורש, אני חושב שהציבור החרדי מבין את זה, אבל לצערנו הרבנות הראשית מנסה לשכנע את כל שאר הארץ שלא צריך להיות צרכן נבון ואפשר לסמוך עליהם, מה שלצערנו אי אפשר.
אני שומע. כלומר שאם בן אדם רוצה לפתוח עסק כשר בלי להזדקק לשירותי הרבנות הראשית, אתה בא בכלל ממקום של להחמיר, של להיות הרבה יותר קשור מהרבנות הראשית, לא להקל עליו חלילה, נכון?
קודם כל, אני לא חושב שצריך להשתמש במילה להחמיר. אנחנו באים ממקום לעשות את מה שאנחנו אומרים שאנחנו עושים. אם אנחנו אומרים שנערי הקשרות שלנו, שבעצם משגיחות קשרות מוכשרות, מקצועית, בידי מכון מוכר, אם אנחנו אומרים שהם נמצאים בבית העסק והם מעורבים והם יודעים מה שקורה שם, אז אנחנו בעצם, אנחנו עושים את זה. לעומת, לצערנו אנחנו יודעים שהרבה מהמשקיחים הרגילים של הרבנות לא ממש נמצאים בשטח. אז כאן זה לא שאלה של חומרות, אנחנו בעצם נותנים כשרות שמקביל לכשרות הרגילה של הרבנות. ואנשים שהם נוהגים... במידות חסידות למיניהם, אז אולי לא יאכלו את הכשרות שלנו, אבל אנחנו מפרסמים את הסטנדרטים שלנו, ומקפידים לעשות באמת, מתוך נאמנות, את הדברים שאנחנו אומרים שאנחנו...
והרבנות הראשית תפריע לכם.
תראה, הרבנות הראשית, הם רוצים לשמר את המונופול שלהם.
לא, אבל אתה יכול, אחרי שאתה מקבל הכשר מהרבנות הראשית, לעשות מה שאתה רוצה, אתה לא עונה לי על זה.
הרבנות הראשית משתפת פעולה רק עם אנשים שהם ברורים, ויש...
אם אתה מחר מקים בדעת שקוראים לו בדעת בית אהרון ליבוביץ, וזה הבדעת שלך, מי מפריע לך?
החוק מפריע לי.
למה? אתה לוקח את הרבנות הראשית, תעודה בסיסית של הרבנות הראשית, ואחר כך תעשה מה שאתה רוצה.
לא, קודם כל, הבדעתים שעובדים הרבנות הראשית, לרוב המשקיח של הרבנות, כאילו אין משקיח של הרבנות, הרבנות הראשית מחליטה לסמוך על המשגיח של אותו בדת.
נו, אז עוד יותר, אז ישמחו על המשגיחים שלך, מה אכפת לך? במרחוק
מאושר, וככה רבנות מאשר או לא מאשר.
אז ישמחו על המשגיח שלך, רב ליבוביק, אני לא מצליח להבין, ישמחו על המשגיח שלך. אתה תהיה מחר בבוקר בדת.
אם הרבנות הראשית לישראל מוכנים לצאת להשגחה פרטית סטטוס של בדת מוכר, אז יש שם מה לדבר. אבל בהיכרות שלנו של הרבנות הראשית לישראל, הם לא רוצים מתחרים ברמה של כשרות בסיסית. הם מסמכים על כך שלתת החרדים ולבדצים שהם רק עוסקים בחומות, שיתוף פעולה.
אתה אומר דברים לא נכונים, סליחה שאני, אתה יודע, מביע גם דעה, במקום רק לשאול אותך שאלות, יש הרבה מאוד בדצים שלא כולם סומכים עליהם, שהם זה כשרות רגילה. רק הם נקראים בדץ, הם נקראים מכשרות פרטית, הם נקראים בהכשר של רב מסוים, לא כולם סומכים על זה. אתה תחליט מה אתה רוצה לעשות, אבל קודם כל אתה צריך, כדי להיות רופא, רישיון של משרד הבריאות, אחר כך אתה רוצה להיות, להתמחות, לקבל עוד כל מיני תעודות, מכל מיני, בבקשה, אבל אתה חייב קודם כל לעבור בתלם של המדינה, קודם כל תהיה מהנדס, תקבל אישור מהמדינה להיות מהנדס,
אני חושב שברור לכולם שהדברים שאתה אומר הם אינם נכונים, למשל אנחנו יודעים שארגונים גדולים כמו צוהר וכולי כבר הרבה זמן, מעוניינים להיכנס לנושא הזה של הכשרות, הכשרות הרגילה, וכולנו זוכרים את הסיפור של השמיטה ויותר מחירה בשמיטה הקודמת, לא הזאת, שבהם צוהר היו צריכים לאיים בכך שיקצו לשוק.
אתה עכשיו מכניס עניין אחר לחלוטין, כל מה שקשור לרבני צוהר שמנסים בעצם להיות אלטרנטיבה לכשרות, ברישום נישואים, בגיורים, בכשרות, בהרבה מאוד דברים, אבל זה אוקיי.
אז זה בדיוק מה שאנחנו מנסים לעשות, להציע אלטרנטיבה לרבנות הראשית.
הרב שמואל בורשטיין, שלום לך.
ערב טוב, שלום.
ערב טוב, רצינו לשוחח עם הרב רפי יוחאי, היה פה על הקו, אבל משום מה לא הצלחנו לתר אותו פעם נוספת, אז אתה גם כן מייצג את הרבנות הראשית בשיחה שלנו, אומר לך כאן רב בשידור שהוא לא סומך על זה שהרבנות הראשית תיתן יד חופשית לקשרויות פרטיות להיות בתקן של קשרות רגילה.
מה פה שהוא לא סומך? הוא לא סומך על הרבנות? זה הבנתי.
כן, הרבנות הראשית לא תאפשר לעוד גוף שנותן קשרות רגילה להיכנס לשוק.
אני יש לי שם שאלה שאני חשבתי עליה לאחר השידור הקודם. מדוע אותו בעל עסק, אם כמו שהרב ליבוביץ אומר, ואין לי שום טענות על מה שהם רוצים לעשות, אבל הם טוענים שהם נמצאים יותר זמן, ואולי אפילו מקפידים יותר מהרבנות, כי המשגיח של הרבנות איננו, מדוע בעל העסק שהוא לא מילה מדבר צדיק, אם הוא יהודי טוב, אבל ודאי שהוא לא מעוניין בהקפדה יתרה, כי אחרת היה חוזר לרבנות, מה אכפת לו? מדוע בעל העסק מעוניין בקשרות הזאת? מדוע? אני רוצה לשמוע הסבר מדוע בעל העסק מעדיף את הכשרות האלטרנטיבית, את הכשרות הזו על כשרות של הרבנות. הרי בינינו, כן, לא מדובר באנשים שבאמת, באמת, באמת רוצים שיהיה כשר כמו שצריך, ורוצים שהמשגיח יהיה יותר שעות ויהיה כל היום שם. מה מניע אותם לבוא לבקש כשרות אלטרנטיבית? בגיור אני מבין, זה אולי יותר קל, כל מיני דברים אחרים זה אולי יותר קל. מדוע פה, לפי מה שאומר הרב ליבוביץ', יש עניין לבעל העסק לקבל קשות אלטרנטיבית.
כדי שאתה לא תקבע מי המשגיח.
לא, אני אשמח להתייחס. השאלה היא שאלה הוגנת. התשובה היא מאוד חד משמעית. המסעדות שהם איתנו, המסעדות שיש להם מצפון, שנמאס להם לעבוד עם משגיחים שלא מגיעים ולא עושים את העבודה. החוויות שלהם עם הרבנות היו חוויות כל כך שליליות, שלמרות שהם זקוקים לתעודה הזאת, ובירושלים התעודה הזאת היא שווה עשרות אלפי שקלים, אז מה שמפריע להם זה לא העלות, וודאי מה שמפריע להם זה לא הקלה שלנו, כי אנחנו לא מכירים, אנחנו כולם מעידים שאנחנו מחמירים יותר ולא חכים יותר. יש להם מצפון, נמאס להם לשלם פרוטקציה, נמאס להם לשלם עבור מישהו שמגיע, אחד מהמסעדות שלנו עשה חשבון שהוא משלם 250 שקל לדקה. הוא עשה חשבון של הסכום שהוא משלם, ולעומת הנוכחות של המשגיח, הגיע למסקנה הוא משלם 250 שקל לדקה. ואנחנו יודעים על מסעדות שהמשגיח אמר, תשלחו את הצ'ק בדואר, ואנחנו יודעים שהרב אביר שטרן שליטה פיטר עכשיו שני משגיחים, שכנראה שנים היו במערכת, שבעצם בכלל לא הגיעו לבתי העסק שהיו אמורים להיות בהם. אז כאילו, זה פשוט חוצפה, הרצון הזה כאילו לומר שאנחנו רוצים אותנו כי אנחנו עושים חיים קלים. רבותיי, קודם כל תעשו ניקיון אצלכם.
שאלתי שאלה,
הרב ליבוביץ',
מדוע בעלי עסקים רוצים? אז אתה אומר לי, בעלי עסקים יש להם מצפון, והם רוצים כשרות יותר אמיתית, יותר טובה, כדי שהם יהיו יותר אמינים. זאת אומרת, אם כרגע יש, אינני יודע, אינני מתמצא מה קורה בדיוק במצדות בירושלים, כי זה לא התפקיד שלי, אבל נניח שיתנו לכם אופן חופשי, אז לפי דעתכם יבואו כולם, כולם יהפכו לבעלי מצפון, כל בעלי המצדות ידרשו את הכשרות שלכם, כי לכולם יש מצפון וכולם רוצים להתייחס הרבה יותר טוב ושיהיו מושגחים הרבה יותר טוב.
רוב בעלי העסקים עדיפים רבנות. כי לא מפריעים להם, לא עושים להם צרות, לא נוכחים, והדתיים של הכיפות הסוגות הפריירים, אידיאולוגית ממשיכים להאמין.
אבל לא נדבר בהכללות. כמו שאמרנו, יש כאלה ויש כאלה, כמו בכל מקצוע, יש טובים ויש פחות טובים. יש משגיחים באמת של פחות טובים, אז בהחלט, אבל אי אפשר לעשות הכללה, כי יש השגחה מצוינת, עושים את העבודה כמו שצריך, ורוב, רובה של המקומות, בהחלט, יש מקומות באמת שהמשגיח הוא סורך, בהחלט, וזה מטופל, והם מטפלים בזה כמו שצריך, יש הנהלה שעושה את הדברים כמו שצריך. יש, ברור שיש תקלות פה ושם, יש, לא בכמויות, לא בדברים כאלה, כן? נתקלים בסוג אנשים כאלה ואחרים שהם עושים צרות צרורות, כן? ואנחנו נתקלים את זה בכל סוגי המקצועות בעולם, בכל סוגי הפרקליטות, בכל סוגי המשטרה, בכל סוגי ההשגחה, בכל סוגי הכשרויות. יש את זה בכל המקומות, יש את זה גם בכשרות, כן? אבל לבוא ולהילחם על זה שכולם רוצים כשרות אלטרנטיבית, זה נראה לי קצת מוגזם, ונראה לי קצת מוגזם, ועד הרבה.
הבעיה כאן, לעומת מקרים אחרים,
אבל לאור היכרות של כל הארץ וכל המקומות, אם ייתנו כשרות חופשית, נניח שאתה עושה את העבודה הטובה, בסדר גמור, אין טענות, מחמיר ועושה את העבודה כמו שצריך, המשגיחים נמצאים, המשגיחות נמצאות, הכל בסדר גמור. אבל אני מדבר כרגע על עשרות אלפי מקומות שישמחו לכשרות אלטרנטיבית, לא בגלל שיהיה להם יותר מצפון, אלא בגלל שזה יהיה הרבה יותר גרוע. הרבה יותר גרוע. כל רב שמתמצא ויש לו עין באלף בשם שלו, או שהוא יוסיף את זה ויעשה צלצולים סביב השם שלו, הציבור ידע ויכנס למקום בזמן שאי אפשר יהיה לאכול שום דבר במקום הזה. זה רק יביא להרס. זה לא יביא לתקנה טובה כשרות אלטרנטיבית. זה יביא להרס, הרס מוחלט. אנשים לא ידעו מאיפה להיכנס, מאיפה לתת, כמו בכל העולם. וזה יהיה מצב גרוע, גרוע, גרוע מאוד. עוד יש שליטה על הרבנות בכל המקומות, כדי שפחות או יותר, גם לפי המקילים ביותר, יש מינימום של השגחה. פה יכול להיות מקסימום, מינימום של טריפות. זה מה שהרבנות עושה. השיטה הזו,
אני שומע את החשש הזה, ואני גם מבין אותה. אבל ההערכה שלי היא אחרת. ההערכה שלי זה שמה שיקרה אם יבטאו את החוק הזה, זה שיקומו כמה גופים גדולים מאוד ברמה ארצית, עם רבנים בעלי שם שיעמדו מאחוריהם, והרבנות תיכנס, יחזור למקום הטבעי שלו, שצריך להיות בתפקיד רגולטורי שהוא בודק, רוב הציבור ידעו שיש את המקומות שאפשר לסמוך עליהם, המקומות שיש לה, כמו שבהרבה מקומות. הבעיה כאן, אני רק רוצה לסיים, הבעיה כאן, זה שהרבנות הראשית לישראל היום, היות ואין הפרדה בין נותן שירות לרגולטור, אז הם בודקים את כל המתחרים שלהם, ואני שואל, מי בודק אותם? ולכן אני אומר, בואו נחפריד שהשירות יהיה שירות פרטי ומופרט, ושהחוק יאשר לכל מי שעובר מבחן, כמו עורך דין, כמו רופא, כל מי שמקבל הכשרה מוסמכת ועובר מבחן, יוכל להיכנס לשוק, ושהרבנות יעסקו באמת בלוודא שכל מי שנמצא בתחום הזה באמת עושה מה שהוא עושה, שכל המשאבים של מערך הכשרות ילכו למשרד של רב יוחאי, ושילכו לנושא של הרגולטורי ואפשר הפיקוח. זה המקום הטבעי של הרבנות, זה מצב מתוקן.
הרב ליבוביץ', בוא לא נהיה תמימי. מה, אם מדובר בעשרות אלפים מקומות, אם לא יותר בארץ. בואו נעשה פיקוח מכן, מטוב, לא טוב. עד היום, עם הרגולטור ועם הפיקוח ועם כל מה שיש, כן, יש עשרות אם לא מאות מקומות עם כל מיני שמות מפוצצים כאלה ואחרים שנותנים כשרויות בכל מיני מקומות, ואין כוח להתעסק איתם, ואין כוח לזה, והציבור לא יודע, הציבור, פה אני אקח אותך, אפילו בירושלים כל מיני שמות, כל מיני, לא יודע מאיפה המציאו אותם, ואתה רואה אנשים שנראים בכל אופן כמו דתיים או כמו חרדים יושבים ואוכלים, אולי לא מעניין אותם, אולי הם יודעים ולא אכפת אותם, אבל נראים בכל אופן, והם אוכלים כזה יותר זול שם, והכשרות שם לא מתחילה בכלל. אין שם כשרות בכלל. אז זה לא קל לבוא לומר את זה. אני אומר, פה יש את המינימום של הפיקוח שהרבנות הראשית עושה. יש המינימום הפיקוח, ותאמין לי, הבדצים נעזרים ברבנות, כל הבדצים נעזרים ברבנות. נעזרים ברבנות קיבלו היסוד, הכוח האמיתי שיש לרבנות. כי אם הרבנות מורידה כשרות, שום בדת לא יישאר שם. הבדת זה עסק מסחרי, הרבנות זה לא עסק מסחרי. אז אם יש פיקוח של הרבנות, ובנוסף הזה בדת, סומכים על הרבנויות. רוב המקומות סומכים על משגיח של הרבנות. וכמובן, בפיקוח של הבדת זה מיניהן. ולכן יש פה את
הפיקוח
של הרבנות.
אני לא מאמין.
אני כבר 35 שנה בעסק, אני מכיר, אני יודע שרבנות שהיא מטריה, שהיא מורידה תעודה, אז היא מורידה תעודה, ואז מתפרסם בכל הארץ, בדת יעשה את כל המאמצים כדי שהתעודה תישאר, הוא עושה את העבודה כמו שצריך, אבל יעשה את כל המאמצים שהתעודה תישאר, כי בסך הכל זה עסק, בעסק לא מפסידים. לכן אני אומר, צריך להשאיר את הרבנות.
אני מכיר הרבה יהודים ירי שמיים, מארץ מולדתי, שבה אין חוק כזה, ששם הם מרגישים שיש להם יכולת לדעת על מי אפשר לסמוך ומי לא, ומגיעים לארץ, למקום שבעצם השוק לא רגיל להיות בררן, ולא רגיל לשקיפות, ואין להם שום דרך לדעת איך להבחין במועצת
אחרת,
האם אפשר לאכול את בצפת, האם אפשר לאכול במטה יהודה, האם כאילו הם עבודים לגמרי.
טוב, אני חושב שמצינו את הוויכוח הזה, כל צד כאן אמר את דברו בהרחבה, השמעתם את דעותיכם, והסיפור הזה לא הסתיים בשידור שלנו כאן, אבל שמענו את שני הדעות ככה בלי להתערב, נתנו לכם להתנהל, וזה היה מאוד מעניין. אני מודה לשניכם, הרבנים הרב אהרון ליבוביץ והרב שמואל בורנשטיין מהרבנות הראשית לישראל. תודה רבה לשניכם. אנחנו יוצאים לעוד פרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
אוקיי, עוד מעט נדבר על כינוס מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל בסוגיית לימודי התואר לבנות, אבל לפני כן, בני בירנצוויג, שלום לך.
שלום וברכה.
מה שלומך?
ברוך השם, סיידה גמור.
עוד הלילה, או הלילה זה הילולה של הרבי מסברן, זכר צדיק לברכה?
כמעט, מחר בלילה.
מחר בלילה, אולי בכמה מילים, אחד מצדיקים נסתרים, על מי אנחנו מדברים?
מספר מילים על הרבי מסברן, באמת, ביוד ג' בתמוז, תו שיניים ג' הסתייק מאיתנו מרן האדמור מסברן, הרבי סחר דוב אגר, אשר היה אב בית הדין כ-30 שנה בירושלים ובאשדוד וערים נוספות, ורבים מגדולי ישראל וראשם פוסקי הדור, מרן הרב אליאשיב, מרן הרב עובדיה יוסף זצוקל, יפנו עליו שאלות הלכתיות סבוכות, ובעיקר בענייני גיטין. היה נחשב אחד מהמומחים בדור לענייני גיטין. אחד מהמומחים. ובנוסף על כך, כמובן היה צדיק גדול מאוד, הסתגף, והיה לו הרבה מאוד אהבת ישראל, וחסיד, וירא שמיים, וכלל עם ישראל באמת הגיעו להתברך מברכותיו, להשתף ומתישים להיות במחוצתו וישמע תורה.
גם לך באופן אישי, בני, היה איזשהו רגע אישי עם האדמור,
אני,
סיפור.
כן, אני, היה לי באמת חיבור משהו מדהים עם האדמור, התייעצתי איתו באמת בענייני ברבים מהנושאים שאני עוסק ועסקתי, ובאמת היו כל החוגים, חסידים, ליטאים, דתיים לאומיים, בעלי כיפות שקופות, וכפי שציינתי, מחר בערב ההילולה, מחר יש סעודה גדולה, סעודת מצווה, בקמפוס של נווה ירושלים, רחוב הקבלן 10, בסעודה יהיה גם סיום השס. זה עושה מרן האדמור שליטה, בנו ממשיך לרקו, ומוזמנים שם אישי ציבור, ומרנן ורבנן גדולי ישראל, גדולי האדמורים, כמו רב מעם שינו ועוד אדמורים, וביום שלישי בבוקר, זה בשעה 9, ביום שלישי בבוקר יום ההילולה, בשעה 8 מתפללים בבית האדמור, ברחוב הקבלן 25, משפחת אגר, ולאחר מכן יוצאים בהסעות לכיוון הר הזיתים, כאשר מעניין לציין אבי שהאדמור הבטיח שמי שיבוא לכיבו, וגם מי שיאמר בבית, יאמר 10 פרקי תהילים, ייתן פרוטה את צדקה לטובת נשמתו, ויהיה בשלום ואחדות עם כל העולם, הוא יפעל עבורו הרבה.
אז נקווה שבאמת זכותו, נתפלל שזכותו תהיה מגן לכל בית ישראל, ואנחנו מודים לך שהיית אתנו כאן בשידור. תודה רבה בני בירנצוויג, אחד מהבחורים העיקרים בירושלים. תודה רבה לך. אנחנו עם מני גר, הפרשננו. שלום מני.
שלום, ערב טוב.
גדולי התורה שיבדלו לחיים טובים של אגודת ישראל מתכנסים ככל הנראה לדיון בסוגיית לימודי התואר.
יפה, הכל אנחנו צריכים להכניס לקטגוריה של ככל הנראה, כיוון שבאופן רשמי את מי שאתה שואל, כמובן לא רק שלא רוצים לומר מה הנושאים שעולים על הפרק, אלא גם יש אפשרות תמיד שהאדמו"רים מעלים נושאים משלהם. אבל בכל אופן, מבחינת מה שאנחנו כן שומעים, על שתי נושאים מרכזיים שככל הנראה יהיו על השולחן ביום שלישי בבית הוועד הפועל ברחוב שומר הכותל בירושלים, שם מתכנסת מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל בשנתיים האחרונות מספר פעמים. פעם האחרונה אגב הייתה עוד לפני הבחירות, כמה חודשים לפני הבחירות, ומאז לא התכנסה המועצת. ביום שלישי הזה הם צפויים להתכנס, אפשר, וגם נושא העניין לימודי תואר יעלה שם על השולחן, אבל זה לא שצפוי להיות איזושהי חזרה לאחור או איזשהו תיקון של ההודעה הקודמת וההחלטה הקודמת, כי גם ההחלטה היא התקבלה לאחר שישבו בעניין הרבה מאוד זמן וועדה מיוחדת בדקה את הנתונים. נושא נוסף זה העניין שעלה לאחרונה בכמה וכמה מחצרות האדמו"רים על ידי האדמו"רים אישית, עניין הטכנולוגיה החדשה, הוואטסאפ וההודעות ברשת הזו, שלמעשה חלק מהאדמו"רים מתנגדים בעקבות סיפורים נוראים שהם שמעו. אנחנו שומעים אפילו כך שגם בחב"ד כבר גם כן מתנגדים לעניין הזה, והרב של כפר חב"ד נשא דברים ברורים בעניין השימוש בוואטסאפ. מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל אפשר ותעסוק, אולי לא ישירות בעניין של הוואטסאפ, אבל כל התופעה הזאת של הרשתות החברתיות שהגיעו גם אל הטלפונים המסוננים, שגם שם יש אותם אמנם במגבלות כאלה ואחרות, ובדיוק על המגבלות האלה זה מה שצפויים כנראה אדמו"רים לדון ולקבל החלטות. סביר להניח שיהיו נושאים נוספים, אבל אנחנו נצטרך לחכות
נמתין ליום שלישי ונראה ונשמע ביחד. מני גרה, תודה רבה לך על העדכון בעניין הזה. סיימנו את המהדורה המרכזית אל הערב, תודה לטכנאי מנדי אור, לעורכת הראשית אסתי פלד, ולכם מאזינים שאתם איתנו כאן מדי ערב. נאמר לכם, בהמשך השבוע אנחנו נחזור לעסוק בסוגיית הגננות ותקציבי החינוך החרדי, גם למוסדות הפטור וגם למוכרים שאינם רשמיים. כל חומר רלוונטי בעניין הזה אתם מוזמנים לשלוח למהדורה המרכזית באמצעות אתר כל חי. מגיעים חומרים, ותודה לכל המאזינים שהם שותפים פעולה בעניין הזה. אנחנו לא רוצים חלילה ליצור סיפור מכלום, אלא להביא באמת גם את הסיפור, גם את ההוכחות, ולבנות את תחקיר מסודר. נשמח שתשתפו איתנו פעולה בתחום הזה. תודה לכם, מאזינים, ערב טוב, בשורות טובות, להתראות.